שלום. שלום לכולם. יופי. כאמור, הישיבה החליטה לנסוע. לנסוע קדימה. אז אני פשוט משלים קצרות את זין עמוד ב', שאני גם אסביר. בעיניי, ההשלמה הזאת מאוד מרכזית, לתפור את כל מה שלמדנו מדף ב' עד דף זין. לכן אני לא מוותר עליה. בסדר? שזה, קודם כל, אנחנו פשוט ניישר קו ממה שראינו בזין עמוד א'. אנחנו כבר לומדים שלושה חודשים, שניים אוחזים בתלית. ומה פגשנו בזין עמוד א'? פגשנו מושג חדש שנקרא שניים אדוקים בתלית. כן? פתאום מה פגשנו בדף זין עמוד א'? שמול יחלוקו בשבועה, מי מופיע לי פתאום? זה נוטל עד מקום שידו מגעת. ועמדנו על זה בהרחבה, שלמדנו את זין עמוד א', שזה לא אותה שפה. כשאני אומר, זה נוטל עד מקום שידו מגעת, אז על מה אני חושב? שאתה זוכה בו מכוח המוחזקות, זה כבר אצלך, זה כמו שהגמרה הזאת שלי, בסדר? מישהו פה מערר על זה? טוב, זה רק גמרה. מישהו מערר על זה? גם לא, לא, כאילו, נכון? לא, אתם איתי? השפה שזה נוטל עד מקום שידו מגעת, זה שאתה לוקח את מה ששלך. לעומת זאת, יחלוקו בשבועה, זו שפה אחרת לגמרי, יחלוקו השפה שלו היא... שזה ממון המוטל בספק. אנחנו לא יודעים של מי זה, ולכן מה אנחנו עושים? חולקים. וב' השבועה אומרת את כל הסיפור. כי איך אני משביע בן אדם שמה שאצלו הוא שלו? אז זה דבר שהפחות ראינו בדף זין עמוד א', לדעת הרמב״ם. זה באמת, זה אוקסימירון. אם אתה משביע, זה לא שלו, כן? כאילו, זה לא יכול להיות, כן? לכן לדעת הרמב״ם, ששניים אדוקים בתלית, מה ראינו? באמת לא. לא משביעים, לא משביעים על מה שבידו. אי אפשר להשביע. בסדר? זה שני מושגים שונים לגמרי. נכון? ראינו שתוספות חולקים, ודעת התוספות, למה אני משביע אותך בשניים בדוקים בתלית? מאיזה סיבה? קיימתי להשביע. בסדר, זוכרים? כל זה למדנו בזין עמוד א'. אני רוצה עוד נקודה מזין עמוד א'. שאלה היא איך אני עושה החלוקו, ואיך אני עושה שניים בדוקים בתלית. אז בשניים אדוקים בתלית, הרושם שעולה מהסוגיה הוא שאני כאילו מדמיין בעיניים שלי שמה אני עושה לתלית? גוזר אותה. ממש מביא מספריים. כאילו, אם אני מחזיק במשהו, אז אני כביכול, אמור, אני אגיד, אני מחזיק עד לפה, ואני אעבור להביא מספריים ולגזור ואגיד, זה אצלך. נכון, אני עושה את זה בדמיון שלי, בסדר? זה הבעיה בכל המפות. יודעים, כי יודעים איך נולד קף סגול וכל הדברים האלה? שחילקו את החלוקה המדינית, במקום בשטח, חלקו אותו על מפה, נכון? כאילו, זה פעם אחרת, אבל גבול אמור להיות משהו טבעי, גבול לא אמור להיות קו של עיפרון, שהוא טוש שמישהו העביר על נייר, כן? זה חלק מהבעיות של ישראל ולבנון המון המון שנים, זה הדבר הזה. תלמדו תנ"ך, ספר יהושע. תראו, כל הגבולות של הנחלות, של השבטים, הם כולם גבולות טבעיים, גיאוגרפיים, כולם ככה, כן? אז... אבל בדמיון אנחנו ממש גוזרים. ביחלוקו אני לא גוזר. מה אני עושה ביחלוקו? אני מנסה לחלק ושווה. זה משהו אחר לגמרי. אני לא גוזר, אני מחלק ושווה. לכן, למשל, הגמרא בזין עמוד א', כשהגמרא מדברת פה על אם הייתה תלית מוזהבת חולקין, נכון? כשאני אומר חולקין, על מה אני חושב? יחלוקו. שימו לב, על יחלוקו, לא על עד מקום שידו מגעת, כתוב חולקים, חולקים זה יחלוקו. אז הגמרא פה אומרת, הכלל הגדול, שכשאני מחלק, אני מנסה לחלק איך? בצורה כזאת שיהיה שווה ושווה. בדיוק, אוקיי? אתם איתי? זה הרעיון של יחלוקו. כלל כזה, אני אומר, נעשה את זה מאוד קצר, זה יהיה היום בבחינת, כולם פה יהיו שנב ליום, לבוקר אחד מהיר, אוקיי? אני עובר לברייתא של תנור רבנן, שניים אדוקים בשטר. מלווה אומר שלי הוא ונפל ממני ומצעתיו, ולווה אמר, תראו מה כתוב אצלנו, שלך הוא, זה נוסח מאוד רע להגיד שלך הוא, נכון? אם שלך הוא, אז על מה הוויכוח? אז בכתב אל אמבור כתוב שלך היה, בסדר? בצד פה מישהו החליט לתקן לשלי הוא. בסדר, אני אומר, כתבי היד הטובים כתוב שלך היה ופרטיו, לך יתקיים השטר בחותמיו דברי רבי, רשב"ג אומר יחלוקו. בואו נשים לב רק לברייתא הזאת, שנכנסה פה בעיית הקיום, וזה מה שהרב שרלו העביר השיעור כללי עליו. אנחנו לא נכנסים לסיפור הזה היום, אבל מה השפה שרשב"ג אומר אותו? איזה שפה? יחלוקו. כשאתם שומעים יחלוקו, אתם לא שומעים איזה שפה של של שניים, שזה מוטל עד מקום שילדו מגעת. נכון? שומעים יחלוקו. יחלוקו זה יחלוקו. מצד שני, יתרה מזאת, הגמרא אומרת שגם רבי חושב ככה. נכון? רק אחרי שקיימת. מצד שני, תיאור המקרה, תגידו לי אתם. שניים אדוקים, ובול נשמע כמו תיאור המקרה של מה? ששניים אדוקים? לא, לא. נועם, בשביל מה אני ככה מתאמץ? מגיע. זה שפה שיש... שימו לב. בתחילת, באמצע העמוד, מה כתוב? שניים אדוקים בתלית, אז מה עושים? זה נוטה עד מקום שידו מגעת. פה אני שומע, שניים אדוקים בשתה, הורים מחלוקו. עכשיו זה כמעט ברור, עכשיו אני דילגתי לעמוד ב', בסדר? שרבי אלעזר, שבעמוד ב' אומר, אומר רב לוזר, מחלוקת ששניהם אדוקים בתופס, ושניהם בתורף, אבל אחד אדוק בתופס ואחד אדוק בתורף, זה נוטל תופס וזה נוטל תורף, כמעט ברור שמה הפרד רב לזר, הנקודה הזאת. אם תראו המקרה, הוא שניים אדוקים בשטר, מה רבי לזר חשב שהדין צריך להיות? עד מקום שידו מגעת. מצוין, זאת השאלה, לשם כך התכנסנו. מצוין, לשם כך התכנסנו, אבל בואו נראה מה אומר רבי לזר. רבי לזר אומר, אתה יודע למה המשנה דיברה על יחלוקו? כי הם שניהם אוחזים בדיוק
באותם דברים.
שימו לב, כי שניהם אוחזים בתורף, שניהם אוחזים בתורף, כשהם אוחזים באותו דבר, אז אני עושה יחלוקו. כי האמת היא, היחלוקו כששניהם אוחזים אותו דבר, הוא קיום של מה? שזה נוטל על מקום שידו מגעת. אבל, מה הוא אומר? אם אחד אדוק בתופס ואחד אדוק בתורף, הוא עדיין לא הסביר מה זה תופס ומה זה תורף, זו שאלת על, שהזמן לא מאפשר לנו להיכנס לתוכה. אני יודע, זכיתי ורציתי ללמוד עם יותם את זה בחברות, אבל הוא הלך לי
באמצע.
כן, האמת, אני פספסתי שם קצת, אני צריך לתקן אותו, בסדר? אני מודה שפספסתי שם איזה שני שקפים אני צריך להוסיף, בסדר?
40-40 ואז ה-20.
כן. אבל בכל מקרה, מה שרבי אלעזר אומר, אם אחד בתורף ואחד בתופס, אז הוא מקבל את התופס והוא מקבל את התורף, ובמילים אחרות, מה רבי אלעזר הכניס לברייתא וזין עמוד א' גם בשטר, זה נוטה למקום שידע, זה נוטה למקום שידו מגעת. בא רבי יוחנן לעומת זאת, ומה הוא אומר? לעולם חולקים. כלומר, מה השפה שרבי יוחנן מדבר? יחלוקו, כי זה מה שכתוב. שפה יש מחלוקת אדירה בין רש"י והרמב"ם איך לקרוא את הגמרא הזאת. אנחנו נתחיל עם רש"י, כי הוא על הדף, ככה עם ישראל לומד. רש"י מפסק גם את הגמרא בצורה מסוימת, והוא גם, יש לו תפיסה מסוימת של איך לפרש את מה שמתרחש בה. אני כבר אומר, הרמב"ם חולק גם על הפיסוק וגם על התפיסה. רש"י אומר, ואפילו אחד אדוק בתופס ואחד אדוק בתורף, זה לשון, איך רש"י קורא את זה, מה הוא כותב? בתמיה, כלומר, יכול להיות שרב יוחנן חולק על מה שרבי אלעזר אומר, או בשפה שלנו, יכול להיות שרב יוחנן לא מפעיל דין עד מקום שידו מגעת גם בשטרות? ברור שכן. והתניה, זה נוטה מקום שידו מגעת. מישהו יכול לחלוק על ששניים אדוקים במשהו שעושים עד מקום שידו מגעת? וזה מה אומרת הגמרא? להצריכה, דקאי תורף וימצי, ואומר רש"י, שימו לב, ומר אמר חדה, ומר אמר חדה ולא פליגי. לדעת רש"י, הגמרא נסוגה מזה שיש מחלוקת בין רבי אלעזר ובין רבי יוחנן. רבי יוחנן מודה לרבי אלעזר שאם אחד אדוק בתופס ואחד אדוק בתורף, שמה אני עושה? זה נוטה עד מקום שידו מגעת, וזה נוטה עד מקום שידו מגעת. ואי, מה שרבי יוחנן אמר לעולם חולקים, הוא דיבר על מקרה אחר מרבי אלעזר. על איזה מקרה הוא דיבר? הוא דיבר, אם נחזור לברייתא של זה נוטה עד מקום שידו מגעת, כל אחד מה שהוא מחזיק לגביו מה עושים? הוא נוטל אותו. ולגבי האמצע, שטח ההפקר ביניהם, מה עושים לו? חולקין, על זה דיבר רבי יוחנן. בעצם רבי אלעזר דיבר על מה שהם מחזיקים, ורבי יוחנן דיבר על מה שהוא באמצע, שעליו נאמר דין חולקין, ועליו מה הוא חידש, כן, מה זה לעולם חולקין? אז זה מאוד מזכיר את הגמרא בעמוד א' על תלית מוזהבת. מה אומרת הגמרא? מה היא לממרה? כן? לא הצריכה, זה מקרב גבד אחד, מה עוד התאימה? זה מילה במילה, מה שכתוב בעמוד א'. מה עוד אתם? אמר לי פלוגחי, כמשהו, אמר לי, מחזי דפלגת אחי, פלוגחי. אוקיי? בסדר, עד כאן מובן הקריאה של רש"י. ועל זה שואלת הגמרא, הוא אמר לי, רב אחא מדיפתי לרבינה, לרבי אלעזר, אמר, זה נוטל תופס, זה נוטל תורף, למה? בכלל צור הפיצלוח איתו, צריך פה ההנחה היא שכל השטר בעצם כתוב איפה? עיקר השטר בתורף. ומי שמקבל את התופס, מה הוא מקבל? חתיכת נייר. כן? אתם זוכרים את... מה זה? התורף, התורף זה העיקר, והתופס זה כאילו, בוא נגדיר תכף מהו, התופס הוא משהו שאתה מקבל אותו, קיבלת נייר.
אם יש בתורף הכל, אז למה זה תופס?
מצוין, שאלה מצוינת, בסדר? אני אענה עליה מאוד קצר, בסדר?
כשהבנתי את זה, הבנתי שהתופס כתוב בו הדינים, כאילו מה קורה, מה היה בהלוואה, בסדר, בתורף כתוב חתימות וזמן, זה חשוב, אבל אני הבנתי ששם כתוב הכסף.
אז אנחנו, ברשותך, אני אמור לקצר, אבל אני, כן, כן, אני גם בסדר, אבל תבוא לי לבד, בשמחה, ככה, בעריכות. אני רק אנסה טיפה לענות לזה. קודם כל, אני מקשיב לגמרה. הגמרה פה בשאלה חושבת שלקבל תופס זה לקבל סתם נייר שאין לו שום ערך, שום משמעות. אז מה אתה אומר? זה נוטל זה, זה נוטל זה, אחד נוטל, והשני מקבל אוויר. כן? ועל זה מתרצת הגמרה, אמר לי, לדמי, כמו זה כן מאוד משמעותי אם אתה מקבל את הטופס או לא. למה? כי זה מחלק אחרת את השווי, כי זה, יש פה דמי. מה דמי? עכשיו אני קורא מה שכתוב לפנינו. דמי רך אשתר רדית בזמן כמה שווה, דלית בזמן כמה שווה, בשתר רדית בזמן גבי ממשבדי, ואידך לא גבי ממשבדי, יאיב להיח דבני בני ודבני בני. ואז הגמרא אומרת, גם יחלוקו, גם, כוונה לא מספריים, אלא כוונה שווי. כן, הכוונה שווי. עכשיו, מפה עולה, אני הקשבתי לגמרא, שכנראה, מה ההבדל בין תופס ותורף?
עם זמן או בלי זמן.
עם זמן או בלי זמן. כלומר, אם אתה גובה ממשועבדים, לא גובה ממשועבדים. לכן, לאיזה כיוון הלך רשי? בוא עכשיו אנחנו נגיד את פירוש רשי, בסדר? הלך רשי ואמר ככה, הייתם פעם בסימפוניה? שמעתם פעם היו הולכים לשמוע מוזיקה, היום אפשר באוזניות, כן? אבל נכון שיש יצירה מוזיקלית עם מוטיבים, ואז לקראת סוף היצירה, אז מה עושים בפרק האחרון? חוזרים, נכון? רב שהוא דידקטי, שהוא מלמד טוב, פדגוגית, הוא מעביר שיעור, בסוף הוא מסכם את השיעור, נכון? אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה עושה את זה הרבה, הוא היה מעביר שיעור של שעתיים, ואז רבע שעה מסכם, הסיכום היה לוקח רבע שעה. לפעמים כבר הנשמה הייתה, אני מודיע על האמת, הנשמה הייתה לצאת מרוב עריכות, אבל הוא היה מסכם רבע שעה, הוא היה חוזר על הכל. אז רש"י אומר, זה טורף וטופס. רש"י אומר, מי שמחזיק בטורף כתוב מקום המלווה והלווה, סליחה, מקום ההלוואה, שם המלווה, שם הלווה, הסכום והזמן, והטורף, הטופס זה הסיכום, ששם כתוב הכל חוץ מדבר אחד. מה לא כתוב?
הזמן.
ואז בעצם יוצא לפי רש"י ככה, לפי רש"י יוצא. מי שמחזיק בטורף מחזיק שטר שכתוב בו את כל החוב. מי שמחזיק בטופס מחזיק שטר שמה כתוב בו? כל החוב, כל החוב. ההבדל הוא רק שמי שמחזיק בטופס, בטורף מחזיק גם בזמן. ואז אומר רש"י, איך נעשה את החלוקה? בעצם שניהם אוחזים, כשאחד אוחז בטורף, אחד אוחז בטורף, שניהם אוחזים בחוב שיכול לגבות מבני חורין. מי שאוחז בטורף, אוחז ביכולת לגבות ממשועבדים. ולכן, הדוגמה שנלך עליה, שטר שאפשר לגבות ממשועבדים שווה 100, שטר שיכול לגבות מבני חורין, סליחה, שווה 80, אז 80 חלקים לשניים, ואת ה-20 מקבל ההוא שמחזיק את הטורף. זו שיטת רש"י. אני לא מאוד אעריך, אבל אני אגיד, הרש"י הזה הוא משונה מאוד, הפריע מאוד לרמב"ן, כי מי שמחזיק את הטורף, יש עוד משהו שרש"י שכח אותו. מה רש"י שכח? עדים. העדים הרי נמצאים רק בסוף. אז איפה העדים נמצאים? בטופס. אז ההוא בסוף. רש"י כותב שהטופס הוא למטה, ככה רש"י כותב. אז יוצא שמי שמחזיק בטורף מחזיק נייר בלי עדים, אומר הרמב"ן, הוא באמת מחזיק חתיכת נייר שלא שווה כלום. כאילו, זה, איך אומרים, זה עכשיו בדף יומי, עליונים למטה, תחתונים למעלה. כאילו, מה, עד עכשיו חשבתי, הטורף זה העיקר, אבל הטורף בלי עדים. אז רש"י לכן גייס את מודל בשטר של כתבו, לכן הרמב"ן מנסה להגיד שכאילו, הרי זה לא באמת גזור, העדים שכתובים בטופס, הוא מחובר לטורף, אז הדיינים יוצרים את העדים. אבל יש פה איזושהי בעיה, אנחנו לא נאריך, אני רק אגיד שהרמב"ן עצמו, הכיוון שהוא רוצה ללכת בו זה לומר שהטורף נמצא עם העדים. ההבדל בין טורף וטופס זה למי יש עדים, למי אין עדים. זה הפירוש של הרמב"ן עצמו. הרמב"ן בעצם טוען שבטופס באמת לא כתוב כלום. באמת לא כתוב כלום. ולכן הגמרא באמת שאלה מי צריך אותו. אבל הרמב"ן אומר, האמת, שאם אתה, יש לך שטר, אם אתה תהיה מוכן לשלם קצת שהשטר יהיה קרוע, או שהשטר יהיה עם כל המסביב, אז אתה תהיה מוכן לשלם קצת כסף שיהיה לך שטר יפה, ממוסגר, אז על זה הגמרא דיברה. לדעת הרמב"ן, בנוגע, בשונה מרש"י, בתופס אין באמת כלום. זה משהו שופרא דשטרא הוא קורא לזה. הוא צריך לעשות עוד דבר. הרמב"ן טוען שכל הקטע הזה של ההסבר, דאמר, הכי זמן, וכל זה לא כתוב בגמרות, בחלק מכתבי היד, הוא צודק. והרמב"ן אומר, לכן כל הקטע הזה הוא לא מגוף דברי הגמרא, ולכן אני משוחרר להסביר אחרת את ההבדל בין תופס ותורף. הרמב"ן מביא עוד דעות, בסדר? אני לא, ברשותכם אני לא מעריך. מה שחשוב לי זה להבין את הקריאה של רש"י. כמו לשיטת רש"י, אני מסכם. לשיטת רש"י, היות והמקרה הוא שניים אדוקים בשטר, אז מה ברור לגמרא בעמוד ב'? שחייב להיות שאיזה דין אני מפעיל, זה נוטל עד מקום שידו מגעת. זה בעצם מה שהגמרא אומרת. יוצא שלדעת רש"י, שניים אדוקים בתלית ושניים אדוקים בשטר, מה אני מפעיל? דין דומה. מה הדין שאני מפעיל? זה נוטל עד מקום שידו מגעת. אבל כנגד זה מגיע הרמב״ם והריף, כבר הריף.
אז מה החידוש של שטר
מתלית? לדעתם אין חידוש גדול, הפוך, בברייתא כתוב חולקין, וכל מטרת הגמרא בעמוד ב' זה לנטרל את החולקין ולהפוך אותו חזרה, זה נוטל עד מקום שידו מגעת.
מתי רש"י הפך להיות מגן לשיטה כל כך גדול?
לא יודע, זה כתוב ברש"י, ממתי? לא יודע. מאז הוא למד בבא מציעא פעם ראשונה, לא יודע.
זה רש"י הראשון בבא מציעא,
נכון, נכון, זה נכון, אתה צודק לגמרי. אני לא יודע, מה שיותם אומר נכון, שכבר הרש"י הראשון מכניס את התוספתא. כאילו, אבל בגדול זו שיטת רש"י. אם לדעת רש"י אין הבדל בין תלית ושטר, רב לוזר רבי יוחנן לא נחלקו, אחד דיבר על מה שאוחזים בו, אחד דיבר על האמצע, וכו'. אבל כנגד זה שמו לב גדולי עולם שהריף פשוט השמיט את כל הגמרא הזאת בעמוד ב', וגם הרמב״ם, כשאתה מעיין בו בהלכות מלווה ולווה, מאוד קל לזכור איפה זה, כי זה י' 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 כן? אז הרמב״ם מביא את הדין ששניים אוחזים בשטר, שימו לב, הוא ויתר על המילה אדוקין, מצוין. המלווה אומר שלי הוא, והלווה אומר פרעתיו. כותב הרמב״ם שהם עושים יחלוקו, זה ישווה, זה יישבה, וישלם הלווה מחצה. מאיר המגיד משנה. דברי רבינו כדברי ההלכות שלא חילקו בין תופס לתורף, אלא כיוון ששניים אדוקים בשטר יחלוקו כרב יוחנן דאמר לעולם חולקין, ואולי הייתה להם גרסה אחרת בגמרא, כך הוא כותב. אז מאוד מהיר, קודם כל ברור שהרמב״ם קורא אחרת את הגמרא. ראינו איך הרמב״ם קורא את הגמרא, עכשיו אני זורם איתכם. ורב יוחנן אמר לעולם חולקין נקודה. כלומר, בעוד שרבי אלעזר מה מנסה לעשות? לקחת את הברייתא ולהטות אותה לדין, זה נוטה עד מקום שידו מגעת. למה? כי זה היה מקרה. בא רבי יוחנן, ומה מתעקש? לא, כתוב יחלוקו, אז אם יחלוקו, אל נתן, אם כתוב יחלוקו, אז זה יחלוקו, יחלוקו. ועל זה ההמשך, השורה הבאה, הוא כנראה בניחותה. ואפילו אחד הדוג בתופס ואחד הדוג בתורף. גם אז יוסי מחלוקו. למה? מה זה?
אז מה זה הבייני
ובייני? לא הבנתי.
מה זה הבייני ובייני? אז מה ההבדל ביניהם?
איפה כתוב בייני ובייני?
לא, משהו בסיפור גמרא. לא זוכר.
מיד, בסדר. אני זורם איתך מיד, בסדר? וקודם כל, מובן איך הרמב"ם קורא את הגמרא? שהגמרא לא מקשה על רבי יוחנן, אלא הגמרא קובעת שבשונה מתלית, ששווה מדין, זה נוטה מקום שידו מגעת. מה קורה בשטר? בשטר הוא תמיד יחלוקו. לא מעניין אותי זו אוכל בתורף וזו אוכל בתופס. הדין הזה לא נאמר. עכשיו כאן שאלה גדולה איך לקרוא את המשך הגמרא לפי הרמב״ם. אני רק מאיר כמה הערות טקסטואליות. קודם כל השורה והתניה, זה נוטל, לא נמצא בחלק מכתבי היד. האמת שהנוסח שם מאוד מאוד מגומגם. כי כתוב שם לא צריכה, אבל לא צריכה זה תירוץ, אבל איפה השאלה? אנחנו לא יודעים. הלשון מגומגמת. כבר העיר הרמב"ן, שגם כל ההמשך הוא כנראה תוספות, זה כמעט ברור שהכיוון של המגיד משנה נכון. שלרמב"ם היה פה איזו גרסה קצת שונה של כל השקלא וטריא בהמשך. זה די נראה ככה. מי שירצה אחרי זה לעיין יותר, אז זה כבר בגאונים מוכח. שהם פירשו שרבי יוחנן ורבי אלעזר חולקים, ושמתי בקובץ של הרמב״ם גם דברים שכתב מורי פרופסור ברודי, שם הוא מנסה להציע מה אולי הם גרסו בגמרא, הערה מדקדוקי סופרים, אבל זה כנראה נראה ככה. שאלה שאני רוצה בעיקר להתמקד בה, זה שלשיטת הרמב״ם יוצא, וכך הוא פוסק להלכה, שלפי רבי יוחנן יש הבדל בין טלית ושטר. שבטלית אני מפעיל דין זה נוטה מקום שידו מגעת ובשטר לא. והשאלה הגדולה זה מה ההבדל בין טלית לבין שטר. זו בעצם השאלה הגדולה. אבל זה מישהו הספיק להגיע לשח אולי?
אבל לא רציתי להבין שזאת הרמב״ם.
אני חוזר, לשיטת הרמב״ם יוצא.
הוא שמיד את הסוף של הגמרא?
כן, כנראה שהוא לא גרס בגמרא לא את השאלה והתניה. כנראה שהוא לא גורס בגמרא את כל הסיפור הזה עם הזמן וזה, הוא לא גורס את זה. בעצם לפי הרמב״ם יוצא, בואו ננסה כאילו, אני פשוט, זוכרים שהרמב״ם אוהב לעקוב אחרי פשטי המקורות? אז יש ברייטה שאומרת, שניים אדוקים בטלית זה נוטה מקום שידו מגעת, ויש ברייטה שאומרת, שניים אדוקים בשטר חולקים, נכון? אז מה רבי יוחנן אומר? והרמב״ם, כמי שאוהב פשטי ברייטות, אימץ את הגישה הזאת, שמה, הרמב״ם חושב להלכה. יש הבדל בין שניים אדוקים בטלית לבין שניים אדוקים בשטר. בשניים אדוקים בטלית, אני אומר, לא, זה נוטל מעד מקום שידו מגעת, ובשטר, שניים אדוקים בשטר, אני אומר, יחלוקו. מה שאנחנו צריכים להסביר זה למה יש ביניהם הבדל. אבל קודם כל שיטת הרמב״ם היא רוכבת כמו כפפה ליד, על הברייטות.
אבל למה יש המאמינה שיהיה הבדל
בתוכף לתופס? מצוין. אז בואו, בעצם אנחנו צריכים באמת לנסות לדייק את הדברים. אני מאוד אוהב את מה שהשח אומר, ואני אעשה קודם כל להסביר את זה. תראו, גם בשניים אדוקים בתלית, הגמרא אומרת, זה לא באמת שוקחים מספריים וגוזרים. נכון? אבל כן, החשיבה מה היא? שמה שאתה מחזיק בו, הוא אצלך. נכון? זה בין היתר בגלל איזה אפשרות באמת לעשות לתלית. כי באמת אפשר מה לעשות לה? אפשר באמת לגזור אותה. אבל כאן באמת עולה השאלה הענקית, וזה איך להתייחס לשטר. שטר הוא הנייר, שטר הוא התוכן, שטר הוא מכשיר. מה זה אומר לקחת שטר כשאני מחזיק? אתה מחזיק בנייר, אבל אתה לא רק רוצה להחזיק בנייר, מה עוד אתה בעצם רוצה להחזיק?
כסף.
לא רק בכסף, באגדה של השטר, בעידוד של השטר, בכוח הגבייה שבו. במובן הזה, אני אשאל את השאלה הפשוטה, אם כשאחד אוחז בחלק מהשטר, במה הוא מחזיק? הוא פיזית מחזיק בנייר, אבל האם מי שאוחז בתופס באמת מחזיק יותר ממי שאוחז? להגיד שפה התורף ופה התופס, בסדר? אז אני אומר, זה כמו תלית שאני גוזר אותה, תלית היא לעצמה. כאילו, בלשון השח, תראו מה השח כותב. לדווקא בתלית אמרינן זה נוטל עד מקום שידו מגעת. כיוון שזה לבדו, מה שתפוס בידו שווה שום דבר. בעצם תלית, אפשר להגיד שמי שמחזיק בחלק שהוא מוחזק בה מהסיבה הפשוטה, כי באמת אפשר לגזור אותה, אבל בשטר, כיוון שאינו שווה כלום, אילו היה כל אחד נוטל מה שבידו, דשטר קרוע אינו שווה כלום, במילים מאוד פשוטות, מה שאומר השח הוא שהסוגיה פה משוחחת עם שלמה המלך, נכון? מה זה שניים אדוקים בשטר? תגידו את השם שב המקראי? זה גזורו, זה לא יחלוקו, זה גזורו. חצי תינוק, זה כלום. זה גם, זה נוטה המקום של אדום הגעת, אם התוצאה היא גזורו, זה לא נקרא שכל אחד מחזיק בחצי, כן? בית הוא מוסיף, גם גופו של שטר, אינו אלה לראיה ואין גופו ממון. הלקח, אין תפיסתו כלום. אתה, כשאתה מחזיק בתורף, אתה לא באמת מחזיק במה שהוא. אתה מחזיק בחתיכת נייר שאיתה אפשר לגבות. ולכן אומר השח של שיטת הרמב״ם, יש הבדל בין תלית לבין שטר. בתלית אני מפעיל את הדין שזה נוטה למקום שידו מגעת, כי אפשר לדבר על מוחזקות. מה שאין כן, בשטר, שגם כשאתה מחזיק בתורף, אתה לא באמת מחזיק אם נגזור את התורף בתורף. התורף לבד סתם נייר קרוע או גורניש.
אבל תלית אנחנו לא נגזור. כולם מסכימים שלגזור את התלית.
כן, אבל אם אני אגזור את התלית, הוא יקבל חתיכת בד ליד שהוא יכול לעשות איתה משהו? הוא יכול. אז אפשר להגיד שהוא מוחזק. בעצם בתלית אני יכול לדבר על מוחזקות ומה שאתה מחזיק אצלך.
אבל בסוף זה נדע, בסוף גם ההחזקה של התלית מבטאת החזקה לא ממשית של כסף. כמו הרכיבה על בהמה. בסוף זה לא מבטא שאני רוכב על בהמה, זה מבטא שאני רוכב על 500 שקל, או על חצי בהמה כספית. אז כאילו זה, אני לא יודע, זה לא כזה
פשוט נראה. בוא, אני אומר את זה קצת אחרת, בסדר, אילי?
הייתי שמח להגיד את זה, ואני חושב שגם באמת אולי בהגמרה זה נראה, אבל אחרי מה שעשינו לגמרה, כאילו כל כך הרבה זמן, הגמרה בעצמה עשתה ופסקה את זה להלכות, אז פתאום לבוא ולהגיד, הנה אני חוזר אחורה, ותפיסת אני חותכים לשתיים, תגיד לי, זה אין גזורו, כאילו גזורו, תתינו אותו רוב הפעמים. אל תחזיר לי אותו דווקא בשטר פתאום, נראה לי כאילו,
ואני רואה שמח על השאלה שלך, כי מה בעצם ביטאת בשאלה שלך? שאני חוזר על מה ששיתפתי אתכם בשבוע שעבר. כשלימדתי בעתניאל, בבא מציע גמר לו בתקפו כהן. אז לא לימדתי את הסוגיה הזאת. והאמת שמה הייתה הרגשה הרעה כשאתה מגיע לסוגיה בזין עמוד א', הרגשה הרעה היא שהיא הורגת את כל חמשת הדפים הקודמים. ואני מסביר, למה היא הורגת? כי דיברנו בלי סוף על יחלוקו, יחלוקו, יחלוקו. פתאום מתברר שעברתי שפה לנוטה המקום שידו מגעת, נכון? שפה אמרת דבר מאוד יפה, שאני אשתדל לבדוק איתכם האם הוא מופיע ברמה בעוד מקום, בזה אני צריך לסיים, כי התחייבתי לראש אישי ולא לא לגנוב לכם את הסוגיה החדשה. אני רק אגיד, אמרת מאוד יפה, יש פה פניית פרסה. כאילו, אחרי שהגמרא וזין עמוד א', מה עשתה? היא הכניסה את זה נוטה המקום שידו מגעת, מה היא עושה בזין עמוד ב'? היא מתחילה ללכת אחורה, אמרת על זה מצוין. ולפי דעת הרמב״ם, אחרי שהגמרא אמרה שבתלית, זה נוטה המקום שידו מגעת, אז בהתברר שכל מה שלמדנו לא קורה, נכון? בטח לרמב״ם שאין שבועה על מה שזה נוטה, הכל מת. פתאום התברר, לא, 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 בתלית אומרים את זה, אבל לא אומרים את זה, לא אומרים את זה בשטר, או במילים אחרות שאני מתחיל לצמצם את זה נוטה למקום שידו מגעת. כרגע פגשנו רק בשטר, אז מה אני בעצם מחייך חזרה? מחייך חזרה את החלוקו, את החלוקו בשבועה, אתם איתי? עכשיו, הדבר הזה שמו לב ברמב״ם, זה באמת דבר פלא, שכשפודקים איך הרמב״ם מביא את כל החטיבה של בבא מציע בית עד זין, בחוד טוען וניתן, שזה בפרק זין, שהוא עשה סטייה ספרותית מאוד חזקה מהמשנה. איך המשנה מתחילה? אני לא צריך לחזור על זה. שניים אוחזין. שניים אוחזין. שניים אוחזין, תעזור לי. בתלית. מה הייתם מצפים שהרמב״ם, שהוא מעתיק את המקורות? אז איך הוא יפתח? שניים אוחזין בתלית. זה אומר כולה שלי. אתה פותח את הרמב״ם, אתה נדהם. ואיך שהוא מציג את החטיבה שלנו. שניים שהיו אוחזין בכלי אחד. או שהיו רוכבים על גבי בהמה. עכשיו רוכבים על גבי בהמה. זה המשך המשנה, נכון? או אחד רוכב ואחד מנהיג, זה המשך המשנה, נכון? או, ואז הוא מוסיף תוספת מדהימה, יושבים בצד הרימה של חיטים, המונחת בסמטה ובחצר של שניהם, שזה גם קצת פלא, מאיפה הוא הביא את הדוגמה. עכשיו, קודם כל דבר אחד מאוד ברור ברמב״ם, שהרמב״ם לא הבין שתלית זה מקרה מיוחד, סליחה, שהוא מקפל בתוכו את הכל, תלית לדוגמה. ולכן, בעצם מה שהרמב״ם עושה, אני אומר את האמת, זה משהו שהוא אופייני לרמב״ם, במקום לדבר בדוגמאות, במקרים הוא אוהב לדבר בעקרונות. אבל זה לא מה שקרה פה. כי הרמב״ם פה, כשהוא אומר כלי, ותלית הוא כאילו דוגמה של כלי, נכון? אבל הוא ממשיך בעוד מקרה, בהמה, רוכב, מדהיג, מה אתה מרגיש שיש ברמב״ם? אוסף מקרים, בדיוק כמו המשנה, רק דבר אחד. את התלית הוא החליף במילה כלי, ואיפה הוא יביא את התלית אחר כך? בא לחטט. היו שניים אדוקים בתלית, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, זה נותן המקום שידו מגעת. אתה מרגיש שהוא טלטל פה את המערכת, הייתי אומר ככה, במקום שתלית הולך להיות מה? הדוגמה המובהקת של כל ההלכות האלה, פתאום תלית הופך להיות תת מקרה של כלי, נכון? יתרה מזאת, שם לב המגיד משנה, שם לב המגיד משנה, שבתלית הוא כותב את דין שניים אדוקים בתלית, ואת כל הדין, סליחה, של עד מקום שידו מגעת, אבל בכלי, זה לא מופיע. כלומר, זה לא מופיע בכלי, כן? אומר רב מגיד משנה, אני מוקרא את דבריו, ורבינו כתב כלי ולא הזכיר תלית, כפי שיש בדין התלית חילוקים התבררו בסמוך. מה רומז המגיד משנה? שבתלית יש כל מיני חילוקים, אבל אין בכלי, או בוא נגיד את השם המפורש, הוא כנראה מבין, שאין דין שזה נוטל את מקום שידו מגעת, בכלי הוא רק נאמר בתלית. מה ההסבר? אז פה אילי, עכשיו בוא נראה אם הדבר יותר עם הפניית פרסה הזאת שאמרת, כן? אומר האור שמח שהרמב"ם חשב שהדין של זה נוטה מקום של ידי המגעת נאמר רק בתלית ולא נאמר בכלי. כי מה ההבדל בין תלית וכלי? בתלית אני יכול לגזור אותו, נכון? אולי פיזית מייסה לא נגזור, אני יכול לגזור אותו, אבל כלי, תקח כלי כמו באירוסין, את שבוע אצלכם צלחת ב...
כן,
נכון? אז מה כל אחד קיבל? קיבל כלום, קיבל רסיסים.
הוא קיבל יפה.
הוא קיבל סגולה, מצוין. בסדר, אפשר לעשות עם זה אחרי זה פספס, בסדר? לא יודע, כל מיני דברים. לא, אבל אומר האור שמח, בעצם שהרמב״ם לוקח את כל הדין שזה נותן המקום של אדום הגד, וצמצם אותו רק למי? רק לטלית. את מי הוא יחיה חזרה? איזה דין? הדין יחלוק, או כמו לדעת הרמב״ם, בבהמה אין דין עד מקום שידו מגעת. בכלי אין דין עד מקום שידו מגעת. בשטר אין דין עד מקום שידו. המקרה היחיד שצריך לתת איזה הסבר זה שאין דין מקום שידו מגעת, והמקרה שהרמב״ם כתב שזה ששניים שהם יושבים בצד הרימה של חיטים, פה ברור למה אין דין עד מקום שידו מגעת, כי הם יושבים לידו, בדיוק. אבל במילים אחרות, אם נסגור עכשיו את המהלך, למה התעקשתי? כן, להעביר את השיעורון הזה, בסדר? אז הנה הסיבה שקיבלתם. כי בדף זין עמוד א', טלטלנו את כל המערכת. אמרנו ריבונו שלא אלא מתברר, שכל הזמן דיברנו על החלוקו, אבל האמת אני בודק את המוחזקות, וכמה כל אחד מחזיק. אבל רבינו הרמב״ם לא היה מוכן, בוא נאמר את זה, לא היה מוכן, שתבוא גמרא בדף זין, הוא רצה להגן על איך שלמדנו מותני על הדף, בסדר? הוא לא רצה, הרמב״ם לא היה מוכן, ש... תבוא גמרא בדף זין, קח את התוספתא, תכניס מוחזקות ותוציא את הנשמה מכל הדפים הקודמים, ובעצם בכל הדפים הקודמים פתאום מתברר שם איזה מקרה מאוד מאוד מיוחד, שבו מה? שבו אוחזים בקרקשתא ואין יכולת להפעיל מקום של אדום מגעת, אבל האמת, כשאני גמרתי איתכם את זין עמוד א', הרושם היה שהדין העיקרי הוא זה נוצא למקום של אדום מגעת. ולכן בא הרמב״ם, ולדעתו זה קורה כבר בגמרא בזין עמוד ב', ביחס למה? ביחס לשטר, והרמב״ם כשהוא בוחר לספר את הסיפור של כל הדפים, אז הרמב״ם בעצם הוא בוחר להגיד שהעיקרון הגדול הוא ששניים אוחזים באיזשהו חפץ, אני לא בודק, הוא מחזיק 20%, 30%, להחזיק, אני אומר את זה כמו בדיני תערובות, אם חלק מכלי בולע, אז כל הכלי מה צריך? להכשיר אותו, נכון? ואם בתומה בתארה אני נוגע בחלק מכלי, אז כל הכלי נטמע, אז הרמב״ם אומר שניים אוחזים בכלי, כל אחד, לא משנה כמה הוא מחזיק, הם שניהם אוחזים בכל הכלי. זה כמו הביטוי בנדרים, יודות הכלי. אתה מחזיק בידית, החזקת את כל הכלי. אז הדין הוא יחלוקו. רק בתלית, זה מקרה מיוחד, נאמר איזה דין מיוחד, שזה נתיר למקום שידו מגד. למה? כי איך תלית בנויה לפי התפיסה הזאת? תלית בנויה מרצועות, אז שם אני יכול להגיד, וואלה, אתה מחזיק רצועה אחת, לא החזקת את הרצועה אחרת. אבל לדעת, הרמב״ם, כל דין, זה דין ששמנו אותו קצת בפינה, ויהודי מיוחד בתלית, וזה לא מסכם את הסוגיות שלנו. כן.
אז מה הרב אומר להגיד בסוגיה שלמדנו בבקיאות השבול, על הסיפור של מקנה לחברו? שכל אחד חצי מקנה לחברו חצי, ורק בו יש מקנה לחברו, אז אתה מקחת.
אני לא יודע, בשביל זה אני נוסע איתכם, בסדר? אני כבר גיליתי את הסוד שאני עכשיו, במקום לחזור על השיעורים שעברתי לפני כמה שנים, אני נמצא כמוכם נבוך מול כל המקורות, אני לא יודע, אנחנו ננסה לברר.
אבל אפשר להשתמש, כאילו, ללכת עם הרמב״ם הזה גם על הסיפור הזה, זאת אומרת, איך הוא תופס את כל הסיפור של הנגיעה בחפץ.
מצוין, שאלה מצוינת, בסדר? אז יש לנו עבודה, בסדר? אוקיי? אז בזה אנחנו מסיימים, בסדר? אז קדימה, תערופו על עכשיו על המשנה הבאה, בסדר? אני רק אומר מבחינת מה שנעשה היום, בסדר? קודם כל אנחנו ניפגש כי זה צו ראש הישיבה, בסדר?